לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש שמעון כהן.
שלום לכם, יום שני, כ"ב באייר תשע"ט, יומן לפי שעה היום. היום ההצבעה על החוק לפיזור הכנסת והקדמת הבחירות. תהיה איתנו כאן חברת הכנסת מירב כהן מכחול לבן. אנחנו נדבר איתה על העדפות של מפלגתה. מסתבר שהדרך להקמת ממשלה בהנהגת בני גנץ עוברת דרך הזמנתו של הליכוד להצטרף לממשלה, אבל זה יקרה רק במידה ויחליפו בליכוד את העומד בראש, את בנימין נתניהו. אנחנו נברר עם חברת הכנסת מירב כהן עד כמה משוכנעים או סבורים שם שיש מי בליכוד שיקנה את הרעיון. נדבר גם עם עורכת הדין חיה תמר הרפז. היא פנתה לוועדת האתיקה של לשכת עורכי הדין בבקשה להשעות לפחות זמנית את עורך הדין טרק ברגות, אותו עורך דין שנעצר בחשד לביצוע פיגועי ירי יחד עם זכריה זביידי. אז היא גם תספר לנו לא רק על הפנייה ללשכת עורכי הדין, אלא גם על כך שלהמשך הגדרתו של ברגות כעורך דין יש השלכות ביטחוניות מסוכנות. בכנס לשכת עורכי הדין באילת התעמת העיתונאי והפובליציסט שמעון ריקלין עם נציגי הפרקליטות והטיח בהם: אני לא מאמין למילה אחת שלכם. אנחנו נשוחח איתו עם שמעון ריקלין, ננסה להבין למה הוא לא מסוגל אפילו למילה אחת להאמין לנציגי הפרקליטות. נדבר איתו על המפגש הטעון, גם על התגובות של עורכי הדין שהיו בקהל למילים הלא פשוטות שהטיח שם ריקלין. תחת מעטה של שתיקה והשתקה מתרחשים ברשות הפלסטינית לא מעט אירועים קשים ואלימים נגד קהילות נוצריות שחיות ביהודה ושומרון. אנחנו נדבר כאן עם המזרחן הדוקטור אדי כהן, שמעלה תהיות לנוכח השתיקה הזו. מייק בן יעקב, מפקד יחידת הכלבנים לישראל, יהיה איתנו כאן. הוא יספר לנו על סיפור מדאיג, היעדרות מדאיגה של משה אילוביץ', תושב מבוא מודיעין. הוא נעדר מזה 9 ימים. במהלך הימים הללו נשרף ביתו בדלקה הגדולה של יום חמישי האחרון. הוא נעדר לאחר שבשבת לפני שבוע וחצי הוא היה במירון בקבר רבי שמעון בר יוחאי ופשוט לא חזר אל המקום שבו הוא שהה, ורק במוצאי שבת נודע למשפחתו שהוא לא היה בקשר עם אף אחד במהלך השבת. שבע שנים לאחר שנחקק חוק הדיור המוגן, עדיין לא נקבעו התקנות שיגדירו את התנאים הפיזיים, הבטיחותיים, התברואתיים והסביבתיים של הדיור המוגן בישראל. המשמעות היא היעדר פיקוח מחייב על בתי דיור מוגן שקמים בזה אחר זה בכל רחבי הארץ. יהיה איתנו כאן יושב ראש עמותת דיירי הדיור המוגן בישראל. נשמע ממנו את המשמעויות של היעדר תקנות מוגדרות לתנאים הללו. ובעוד ימים אחדים יתקיים באוניברסיטת בר אילן טקס הענקת תואר דוקטור לשם כבוד למייסד ארגון שלווה, הרב קלמן סמואלס. אנחנו נדבר איתו, נשמע ממנו על פועלו ארוך השנים למען קהילת בעלי הצרכים המיוחדים, גם למען החברה בישראל בכלל. כל הסיפור הגדול שכיום יודעים עליו בכל העולם ולומדים עליו בכל העולם, הכל התחיל בדירה קטנה בשכונת ארנוף בירושלים, דירה שבה הייתה תוכנית עבור 6 ילדים בעלי צרכים מיוחדים. אנחנו נשמע את סיפורו של הרב קלמן סמואלס. באולפן שמעון כהן, מיד מתחילים. היום ההצבעה על החוק לפיזור הכנסת והקדמת הבחירות, במידה ולא יקרה משהו דרמטי. שלום, אנחנו אומרים לחברת הכנסת מירב כהן, כחול לבן, שלום לך.
שלום לך, איזו מציאות מטורפת, תסכים איתי.
כיף, אבל לא כיף,
אנחנו נתן לחשוב את השיחה הזו. עצור לי,
אז מבחינתכם כל המהלך, מהלך כזה של כניסה למערכת בחירות, זה מהלך מיותר, נכון? אתם רוצים לקבל את המנדט מהנשיא ולתת לכם צ'אנס, נכון?
תראה, אני אגיד לך את המציאות שאני חווה. אני כל יום, מהבוקר עד הערב, מטפלת באנשים שבאמת שגרת החיים שלהם היא אנשים שיש להם ילדים עם מוגבלויות, או סועדים את ההורים שלהם, והם בקושי מצליחים לשרוד, לסגור את היום, לחיות את החיים האלה. ועל הרקע הזה, אני מרגישה שאנחנו פה יושבים באיזה אולימפוס, ואתה יודע, משחקים משחקי אגו, שאין לי את הפרצוף להסתכל בעיניים של הציבור שסובל מסוגיות חברתיות כל כך קשות, להסתכל להם בעיניים ולהגיד, אוקיי, עכשיו אנחנו הולכים לעוד מערכת בחירות שתעלה עוד מאות מיליונים, אם לא מיליארדים. אני חושבת שאנחנו חייבים להם קצת יותר אחריות מזה, ולפני שהולכים למערכת בחירות, אם נתניהו לא מצליח להרכיב את הממשלה הבאה, אני חושבת שיש פה מנהיג שזכה לאמון מאוד מאוד גדול מהציבור, 35 מנדטים, המפלגה הגדולה ביותר בישראל, ואם נתניהו לא מצליח להרכיב את הממשלה, שיתנו צ'אנס לפני שהולכים לבחירות, ויתנו צ'אנס לבני גנץ לנסות ולהרכיב. אני אומרת לך,
שהחוצה
הכי גדולה של בני גנץ, זה לאחד מאחוריו אנשים. והוא הוכיח את זה לא מעט פעמים.
עכשיו, את אומרת את זה בגלל שאין לך פרצוף להסתכל לציבור, באמת המסכן שאת מטפלת בו, או בגלל שאת רוצה שבני גנץ יהיה ראש הממשלה? כי אם את רוצה שלא נלך למערכת בחירות, אז אולי בכל זאת יתפרו איזה משהו, ושאיפתך הכמוסה תהיה שבאמת נתניהו יצליח בסופו של דבר.
תראה, אני לא בטוחה שמערכת בחירות לא תהיה טובה ברמה הפוליטית גרדה למפלגת כחול לבן. אנחנו צריכים להסתכל מעבר לזה, ואני באמת, באמת, עם יד על הלב, לא חושבת שלגרור את מדינת ישראל למערכת בחירות נוספת. חודש וחצי אחרי שהבוחרים הצביעו, זה דבר שהוא טובת המדינה. אמיתית, אני חושבת שזה לא טוב ליציבות, אני לא חושבת שזה טוב לנושאים החברתיים שנדחקים שוב ושוב הצידה, אני לא חושבת שזה מה שהציבור מצפה מאיתנו.
ואתם נערכים? את אומרת בני גנץ יודע לעשות חיבורים. כבר עכשיו אתם מבינים שזה יכול באמת ליפול לידיים שלכם ומתחילים לדבר, לראות איך עושים את זה?
תראה, אני לא יושבת בשיחות האלו, אבל אין לי ספק שאנחנו מנהלים שיח עם כל מי שצריך לנהל שיח, ואם תזוהה הזדמנות כזו, אנחנו ניקח אותה בשתי ידיים ונעשה את המקסימום למען עם ישראל, זה באמת טובתו.
מבחינתכם, אופציה שבה בני גנץ והמפלגה שלכם נמצאת בראש, והליכוד חובר אליכם, מקבל את השרים שלו, לא עם רוטציה ולא עם משחקים שכאלה, היא אפשרות לגיטימית?
בהחלט, אנחנו לאורך כל הדרך אמרנו שאנחנו אף פעם לא נפסול מפלגה כל כך חשובה, כמו מפלגת הליכוד, שזו מפלגה שיש לה זכויות רבות, ממלכתית. אני חושבת שפשוט הקושי שלנו בזה שיש כרגע מנהיג, שהוא נמצא במצב משפטי מאוד מאוד מסובך, מעולם לא היה לנו ראש ממשלה שהמשיך לכהן כראש ממשלה במצב משפטי כזה, שלושה כתבי אישום. והנה, אנחנו רואים איך זה מתנהל. הוא מאוד מאוד צחית פוליטית, הוא לא מצליח לנהל ככה את המדינה, יש לו רק קואליציה אחת שהוא יכול להרכיב, ולכן כל שחקן הופך להיות שחקן וטו. יש לו, אני מניחה, הרבה מאוד עבודה גם בענייני המשפט שלו. אנחנו לא מאמינים שאפשר לנהל ככה את המדינה, אז אנחנו פוסלים לשבת בממשלה שנתניהו עומד בראשותה, אנחנו חד משמעית לא פוסלים שותפות עם מפלגת הליכוד, שיש לנו הרבה במשותף איתם.
אבל אם נתניהו ממשיך להיות בראש המפלגה הזאת, אין לכם בעיה עם זה, זאת אומרת, כל עוד הוא לא יהיה ראש ממשלה, הוא יהיה שר
שצריך... את זה אני לא אומר. את זה אני לא אומר. זה גם נשמע לי שאלה מאוד תיאורטית. לנו יש בעיה בשותפות עם נתניהו, במצב המשפטי שבו נמצא.
זאת אומרת, אתם תדרשו שנתניהו יוזז מכיסאו, ואז אפשר יהיה לייצר את החבירה.
נכון. במצב כזה אנחנו לאורך כל הדרך, גם בזמן הקמפיין, אמרנו חד משמעית שהיינו שמחים לעשות שיתוף פעולה עם מפלגת הליכוד.
ולהערכתכם יש סיכוי שבליכוד, עם כל הכוח הפנימי שיש לנתניהו בתוך המפלגה הזאת, תהיה אוזן קשבת לדרישה כזאת, לא לבקשה כזאת, שנתניהו לא יהיה, או נתניהו יוחלף במישהו אחר?
אני חושבת שמפלגת הליכוד עוברת טלטלות בימים אלה, ואנשים בפנים, כאילו אני יודעת בדיוק מה הם חושבים, אני בטוחה שלא נוח להם עם זה, אני בטוחה שלא נוח להם עם חוק החסינות, הם אמנם ליכודניקים, אבל הם לא בעד שחיתות, כן? וזה מפריע לאנשים פנימה, אתה צודק שמעמדו מאוד מאוד חזק, אבל אנחנו רואים ניצנים, אנחנו רואים את גדעון סער, אנחנו רואים את מיכל שיר, אנחנו רואים שאנשים מתחילים להעז ולומר את דעתם ברבים, האם זו סנונית שמבשרת את בוא הסתיו? אני לא יודעת, ימים יגידו.
בכל אופן, אתם לא תצטרכו למצוא את עצמכם חוברים או מנסים לחבור לאנשים כמו איימן עודה, כי אתם תראו על את האלטרנטיבה הראשונה את הליכוד.
אנחנו מאוד היינו רוצים לשתף פעולה עם הליכוד. בנושא המפלגות הערביות אנחנו אמרנו ועדיין אומרים שהם לא יוכלו להיות חלק מקואליציה אם וכאשר אנחנו נרכיב קואליציה כזו. ויש לנו הרבה מפלגות אחרות שהן מבחינתנו כולן מועמדות מצוינות.
ליברמן הגיוני? ליברמן הגיוני או שזה רק העבודה וליכוד?
לא, אני ממש חושבת שפרט לגורמי קיצון, שזה או מפלגות שלא מאמינות בכך שצריכות להיות כאן, צריכה להיות כאן מדינה יהודית ודמוקרטית, שזה מפלגות ערביות מסוימות ועד איתמר בן גביר ושותפיו, כל מה שבאמצע, אנחנו בהחלט על רוב הדברים נוכל להגיע להסכמות.
אז מבחינתכם, הנשיא יכול לתת את המנדט לבני גנץ, זה עניין של זמן קצר, רק החלטה של הליכוד להחליף את הראש, ואפשר לעשות פה ממשלה די גדולה ורחבה. פשוט.
כן, מעניין פה כמה וכמה אתגרים, לא הייתי אומרת שזה פשוט, אבל
ישיבות ליליות בין 2 ל-3.
כן, היינו שמחים לקבל הזדמנות לנסות ולעשות את זה, בטח לפני שצריך למצות את העניין הזה, לפני שגוררים את כל מדינת ישראל למערכת בחירות נוספת.
חברת הכנסת מירב כהן, כחול לבן, תודה רבה לך, יום טוב.
תודה לך, יום טוב.
שלום. בכנס לשכת עורכי הדין באילת התעמת אתמול העיתונאי והפוליציסט, אפשר גם להוסיף הארכיאולוג, שמעון ריקלין עם נציגי הפרקליטות, והוא אמר להם, אני לא מאמין למילה אחת שלכם. שלום שמעון ריקלין.
אהלן, שלום.
תסביר לי עד כדי כך, מילה אחת?
כן, האמת שכן, כי זה בא על רקע זה שאני הייתי די אחרון שדיבר בפאנל, והפאנל עסק בפרוצדורה, האם זה כן משפטי, לא משפטי, אני לא עורך דין. אבל ניסיתי להגיד להם, חברים, תראו מה קורה פה. איך יש פה החלטה סלקטיבית, איך יש לנציגי הימין פרוצדורה מסוימת, ולאחרים פרוצדורה אחרת. ובכלל, שי ניצן בעצמו אומר, שכל האווירה של שוחד עם תקשורת היא תקדימית, זה לא היה. אבל מה קורה פה?
הוא אומר שצריך מתישהו להתחיל, אין מה לעשות, זה הפעם הראשונה.
כן, אבל מי קבע שדווקא עכשיו, ומי קבע שדווקא זה באמת שוחד? יותר מזה, שהיה חוק ישראל היום, גם את זה אמרתי אתמול, היה את חוק ישראל היום, איתו ניסה להעביר פה חוק, אוקיי? מלא חברי כנסת וראשי מפלגות תמכו בחוק הזה, תוך כדי סוג של יחסים לא תקינים בין העיתון לביניהם. איש עד היום לא חקר ולא בדק את זה. אז היחידי שניסה לבלום את זה, ראש הממשלה נתניהו, אז אותו רוצים להעמיד לדין על מה? על יחסים לא הוגנים עם התקשורת או לא נכונים או של שוחד. זה הרי לא יעלה על הדעת. אז אמרתי למשל אדוב, בשלב מסוים באמצע הפאנל, אני מקשיב לך ואני לא מאמין לאף מילה שלך. ואני אגיד לך מה היה הדבר המדהים כשאמרתי לו את זה.
כן.
מחיאות הכפיים הסוערות מצד עורכי דין. כשאני אומר כזה דבר, אני הופתעתי. הם היו בשוק. כולם היו בהלם.
טוב, יכול להיות שהיו שם כל מיני עיתונאי בית אולי.
לא, עיתונאי בית.
כן?
לא, זה כנס של עורכי הדין ועורכי דין מחאו כפיים. כן.
עכשיו אני רוצה לשאול אותך, היום פרקליט המדינה עצמו שי ניצן, הוא אומר שהאשמות שמתחים בו שיקולים זרים, כל זה דברים שניהם רואים גם על המפכ"ל וגם על בכירי החקירות ועל היועמ"ש. כולם שמאלנים.
מי ש... לא שמאלנים, יש פה מאבק, עזוב שמאל, זה אפילו יותר משמאל וימין. יש פה מאבק בין אליטות, יש פה מאבק בין קבוצה שאיבדה את השלטון ולא מתחילה לשכנע את העם הרבה שנים שהיא ראויה לשלטון, אז באמצעים משפטיים ובאמצעים פסולים, אני אנסה לחזור אליו. למה אני תומך בנתניהו? הרי אני קצת יותר ימני ממנו, הקמתי מאחזים ויישובים ביהודה ושומרון, כי בעיניי נתניהו הוא בסך הכל דוגמה לכל הסיפור הזה. עכשיו, מי שלא מאמין לי, שעשה בגוגל שי ניצן גל הירש, וערך שי ניצן שיקר על גל הירש כשרצו למנות אותו למפכ"ל. אז אני ביביסט, עכשיו אני גם גל הירשיסט, כן? למה אני תומך בגל הירש? כי שיקרו עליו. כי כשאני רואה עוול, כשאני רואה שהמערכת מנסה לתפור מישהו, כמו את הפול וקהלני ונאמן, אני אומר חברים, זה בעיה, ואתמול אמרתי לדור, אמרתי לו, אני אדם נורמטיבי, אני כן רוצה להאמין לפרקליטות, אני כן רוצה להאמין לבית המשפט ולמשטרה.
חיים רמון ואהוד אולמרט, זה לא איזושהי תשובה ל... כל הזמן הימין אומר, רפול, נאמן וכל זה. אולמרט וחיים רמון זה לא תשובה?
אוי, אני שמח שאתה אומר אולמרט ורמון. רמון בעצמו, ניסו לסכל אותו לפי דבריו,
נכון.
בגלל מערכת המשפט. אבל אני מפלא אותך, את המאזינים החשובים שלך, לספר שאולמרט כתב, עכשיו תשמע מה זה שיא השפלות. אולמרט בעצמו אומר שגורמים רבי עוצמה, הוא מרמז גם לפרקליטות ולמשרד המשפטים, רצו לסכל את המינוי שלו, את התפקוד שלו כראש ממשלה. ואחרי זה הוא בא ומשתף פעולה עם אותם גורמים נגד נתניהו, ואני שואל את עצמי, כאילו, אם אין סוף לבושה.
אז תגיד לי, איך קורה אחרי כל המאמצים של אנשי ימין להסיט חזרה את הגה המשפט למשהו יותר נורמלי ויותר רציב, לייצר איזונים, עשרות שנים של שלטון ליכוד, עדיין לא קרתה התפנית הזאת, מה לא הבינו שם בקודקודיה?
זה מחדל, זה ההדר הביתרי, זה הרצון של הליכוד להגיד שיש שופטים בירושלים, לצערי הרב גם ראש הממשלה נתניהו לא נקי בעניין הזה, אבל אני אומר לך שאני מבין שהפעם הם הולכים ברצינות, גם על פסקת ההתגברות, גם על שינוי הצורה שבה בוחרים שופטים, הגיע הזמן לאזן חזרה את הרשויות השונות של המדינה. חשוב שיהיה פה בית משפט, ופרקליטות ומשטרה, אבל חשוב שכולם יאמינו להם. כאשר גם מימין, ואני גלו לך גם משמאל, לא סומכים על השיקולים של מערכת החוק, אנחנו כמדינה דמוקרטית בבעיה, ואת זה אנחנו רוצים לשנות.
אז אם אתה כבר מדבר באמת על מדינה דמוקרטית, אז אני שואל אותך, אם באמת קעקוע סמכותם של רשויות החוק והאכיפה, יש לשים סימן שאלה ענק על כל צעד שלהם, זה בריא לחברה דמוקרטית?
תגיד לי, אתה שומע מה שאתה מדבר? בחברה דמוקרטית מותר לבקר את כולם חוץ מאלה שאמורים לבדוק שהכל פה תקין? זה באמת דבר נדיר שהעיתונות פה, היחידה בעולם המערבי, משתפת פעולה עם המשטרה והפרקליטות ובית המשפט בהרבה עוולות, ולא מבקרת אותם. אתה מבקש ממני להיות כמוהם, חלק מהעדר? על מה אנחנו מדברים? אסור להגיד את האמת, אסור לבקר ולתקן? זה הרי בעיה לכל המדינה, זה בדיוק נראה לדמוקרטיה. המהות הדמוקרטיה זה חופש הדיבור ולבקר את כל אחד. והמושג שהמציא פה, עליונות המשפט, זה המושג הכי שקרי שיש. מי שבאמת עליון בכל מדינה דמוקרטית זה הפרלמנט, שאת החוקים שלו המשפט אמור לפרש. רק שאחרי שבית המשפט גנב פה את הדמוקרטיה, התרגלנו שהוא באמת עליון על כולם. ולא ככה.
עוד משפט אחד של שי ניצן, משפט שהוא מסיים איתו את הנאום שלו היום, הוא אומר כך, כל מערכת, כל אדם אינם חסינים מטעויות, אבל בין טענות לטעויות בתום לב שעלולות לקרות, לבין טענות המייחסות זדון לעשרות ומאות משרתי ציבור ישרי דרך, ישנו מרחק עצום, ואתה אומר זדון, זדון, זדון.
אני אומר זדון, 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 ואני אומר שהוא הרבה יותר חמור מלטור, ומי שלא מאמין לי, שיבדוק מה שי ניצן עשה בעת ההתנתקות, מה הוא עושה לנערים, לאיזה כלא הוא שלח אותם, ואיך הוא אישר לעצור אוטובוסים במרכז הארץ כחלק משלטון החוק. לא זדון, האימא של הזדון, הוא אישרה.
וואה, שמעון ריקלין, תודה רבה לך על הדברים. בשורות טובות.
נצטער על האמת, תבדקו את הכל. תודה ולהתראות.
יום טוב. תחת מעטה של שתיקה והשתקה מתרחשים ברשות הפלסטינית אירועים קשים ואלימים נגד קהילות נוצריות שחיות ביהודה ושומרון. מי שמנסה לעורר את תשומת הלב על כלפי האירועים הללו הוא המזרחן הדוקטור אדי כהן, שלום לך.
שלום רב.
ועוד מעט נדבר גם על היחס שאתה מקבל כשאתה מנסה לעורר את תשומת הלב כלפי האירועים הללו, אבל קודם כל בוא ספר לנו, אנחנו מדברים ממש על השבועות האחרונים, אנחנו לא שומעים על זה, במה מדובר, מה כן היה?
אז ככה, הכל התחיל ב-25 לאפריל, כלומר ממש חודש, לפני חודש, ארבע אירועים נגד הנוצרים בשטחי הרשות הפלסטינית. ארבע אירועים, מתוכם שני אירועים חילול כנסיות בשטחי הרשות הפלסטינית, אירוע אחד כנגד סטודיו במזרח ירושלים ששימש את הנוצרים, ואירוע רביעי בכפר בליד רמלה, כפר נוצרי, הייתה אלימות שם, ירו באוויר. כלומר, יש רדיפת נוצרים, כפי שרדפו את היהודים, עכשיו הגיע תורם של הנוצרים במזרח התיכון.
הדבר הזה הוא לא חדש, נכון? זאת אומרת, אנחנו יודעים בבית לחם, פעם הייתה שם כמות אדירה של נוצרים, היום זה מאוד הצטמצם בגלל ההתעמרות הפלסטינית.
זה לא חדש, זה ממשיך, אבל עכשיו אתה לא יכול להשתיק את זה. יש פייסבוק, יש טוויטר, יש אנשים כמוני שלא חוששים, עכשיו זה בולט. אבל למרות זאת יש ניסיונות מהרשות הפלסטינית להשתיק את הנושא הזה. אני רוצה להגיד לך, האירוע הראשון ב-25 לאפריל בכפר הנוצרי ג'פנה, אירוע סכסוך בין נוצריה למישהו מפתח, סכסוך אישי שהתפתח לתגרה המונית, הגיעו הבחור הזה מאשף מוסלמי, הביא כמה אנשים, 50 מוסלמים, איזה עשרות אנשים, התחילו לראות באוויר, המשטרה לא הגיעה, רק אחרי 4 שעות המשטרה הגיעה, השליחו בקבוקי תבערה לעבר הכפר הנוצרי. יותר מזה, ביקשו ג'יזיה, מס גולגולת, כלומר זה מחזיר אותנו לתקופת דאעש בסוריה ובעיראק, זה האסלאם הפונדמנטליסטי הרדיקלי, הדאעשי, וכמובן רצו להפחיד אותם. זה אירוע ראשון שהתחולל ב-25 לאפריל ליד רמלה בכפר נוצרי שקוראים לו ג'פנה. אירוע שני, ב-13 למאי, פרצו אלמונים לכנסייה שייכת לעדה המרונית, במרכז בית לחם, ממש בבית לחם, חיללו את המקום, גנבו ציוד יקר, גנבו את המצלמות האבטחה. 3 ימים לאחר מכן, הגיעה התורה של הכנסייה האנגליקנית, בכפר עבוד, מערב לרמלה, ואירוע דומה, אלמונים חפכו את הגדר של הכנסייה, שברו את החלונות, חיללו את המתחם, וחיפשו דברים כדי לגנוב. ואירוע אחרון, ממש לפני, בשבת האחרונה, סטודיו דיילי סטאר במזרח ירושלים, שייך לנוצרים, משדר לנוצרים, אתה יודע, יש להם תוכניות דת, כנראה המוסלמים לא אהבו את הדברים האלה. זו תחנה ממש פרו-ישראלית, ציונית, בקבוקי תבערה, ממש בשבת. כלומר, יהודים לא נוגעים באש, הם רק ערבים, פלסטינים, שעשו את כל האירועים האלה. אין מעצרים, יש איפול רב, והכי חמור, שיתוף פעולה בשתיקה מצד העיתונאים הישראלים. עיתונאי אחד בכיר אמר לי, אם זה היה יהודי שעשה את זה, תשלח לי. אם זה לא יהודי, זה לא מעניין אותי. ככה אמר.
זאת אומרת, אם היה יהודי שזורק בקבוקי התבערה, יורה באוויר, מאיים על קהילה נוצרית, אז הייתה חשיפה.
אז היית רואה פאנלים ב-BBC וב-CNN ובכל הרשתות בתקשורת העולמית והבינלאומית, וגם פאנלים אצלנו ביום שישי.
תאמר לי, איך קורה שהקהילות הנוצריות ברחבי העולם שותקות? אנשי דת...
קודם כל, הנוצרים בשטחים ובעזה חוששים. זה אחד, מפחדים. שתיים, הם לא רוצים לעשות רעש. זה גם לא מגיע אליהם, כל דבר. רק עכשיו התרחשו העניינים. ואין דיווח מספיק. אני בטוח שהם יודעים, גם הנוצרים לא רוצים. יכול להיות שהם עובדים מאחורי הקלעים. אבל צריך לדווח, וצריך, למה הרשות הפלסטינית לא עוצרת, ולמה אין שמירה? הכנסייה, אחת הכנסיות של בית לחם, נשרפה ב-2005, כנסייה שלמה ב-2015, נשרפה קלים. מי שרף אותה? שמענו על זה בחדשות? אני כתבתי מאמר באתר מידע בנושא הזה. אבל התקשורת הישראלית לא אוהבת לדווח דברים שפוגעים ברשות הפלסטינית. זאת האמת.
אתה ברמה האישית מרגיש שאתה משלם מחיר על זה שאתה מנסה לעורר את תשומת הלב על אירועים כאלה?
תשמע, אני חי בדמוקרטיה, אף אחד לא יפגע בי, אבל כנראה פייסבוק או אנשים שמזדהים עם הפלסטינים מצאו דרך לחסום אותי. חסמו אותי ל-30 יום על איזה סרטון שלא קשור. כנראה נקמנות, בתוך נקמנות, כי אני דיברתי, כתבתי 4 פוסטים על רציחת הנוצרים, ופתאום עכשיו חסמו אותי, זה מעלה תהיות, אני בטוח שזה כתוצאה מהדבר הזה. הם לא רוצים שאף אחד. הרשות הפלסטינית רוצה להמשיך לקבל את הכספים של האירופאים, ורוצה להראות שהיא מגנה על הנוצרים, וזה דופק לנו את כל התזה. אצלכם יש דאעש, אצלכם שורפים כנסיות, אצלכם אתם הפלסטינים לא מסוגלים לשמור על החיי הנוצרים. התזה שלהם שהם תחת כיבוש, אבל הם שעושים את כל הם שפוגעים בנוצרים, ומשמש להם את הכל. יש איפוי, יש צנזורה גדולה על האירועים האלה. לא תשמע את זה.
אז צנזורה מבפנים היא מובנת וברורה, צנזורה פלסטינית על אירועים שקורים בתוך הרשות הפלסטינית, ומעל גבי זה יש את הצנזורה של עיתונאים ישראלים שמפריע להם, לא מתאים להם, נאמר כך, לאג'נדה אירועים מהסוג הזה.
נכון, לא מתאים לאג'נדה, נכון?
כן, המזרחן הדוקטור אדי כהן, אני מאוד מודה לך על הדברים. כל טוב.
תודה רבה.
שלום. עכשיו אנחנו רוצים לספר סיפור עצוב ומדאיג. תושב מבוא מודיעין נעדר מזה 9 ימים. בימים האלה נשרף ביתו בדלקה הגדולה של יום חמישי האחרון, ואנחנו רוצים לשוחח עם מייק בן יעקב. שלום לך.
שלום שלום.
מפקד יחידת הכלבנים לישראל, היקל, ואתם נמצאים בחיפושים בשטח כבר לא מעט ימים. בוא ספר לנו, במי מדובר, מה אנחנו יודעים על המקרה הזה?
יודעים שבערב שבת קודש לפני ל"ג בעומר, שהוא יצא מהציון של הרשב"י אחרי תפילת קבלת שבת, אחרי ערבית, יצא ולא הגיע למקום שהוא שהה, ומאז נעלמו עקבותיו. אם יצא ליער או משהו קרה לו, אף אחד לא יודע מה קרה לו, כי פשוט לא שמעו ממנו מאז.
רק לא ציינו בתחילת הדברים, מדובר במשה אילוביץ', זה שמו של האדם, בן 37, אב למשפחה, יש לו ילדים, נכון?
נכון.
כן.
נכון, הנשוי, אב לילדים, הוא היה אמור, המשפחה שלו היו אמורים להצטרף אליו במירון ביום ראשון, מוצא שבת, כאשר אשתו תלכונה אליו לראות ולסכם בדיוק את העניינים, ובהפתעתה היא לא הצליחה לקבל מענה בטלפון. כל הדברים שלו, התפילין, הטלפון והכסף והדרכון, הכל היה במקום אחד שום שעה, באזור הציון של הראשון בעיר חיים. וזהו. אז אנחנו, זה מאוד מעניין שזה לא תפס תאוצה, היו פה הרי עשרות אלפים, מאות אלפי אנשים מאז, בל"ג בעומר, ולפני ואחרי, ולא כולם פה אפילו ידעו על זה, כלומר, המשטרה, הארגונים האחרים, קצת פרסמו את הנושא בזקה, אנחנו גם קצת פרסמנו ככל יכולתנו, אבל חיפושים רציניים ומאורגנים לא היה כאן למיטב ידיעתנו. המשפחה קשרה אלינו, ביקשה שאנחנו נצטרף לחיפושים, שאלנו מה נעשה עד כה, אף אחד לא יודע, כי זה לא נעשה בצורה מאורגנת. אנחנו היחידים שכאשר אנחנו באים לשטח, באים עם אפליקציה מיוחדת שפיתחנו, ופה אנחנו רואים איפה כל שורק הלך, אם היה לו כלב, אם היה לו 4x4 וכו', ואנחנו ככה שורקים עוד תא שטח ועוד תא שטח, עד שבדעת השם נגיע אליו, ואי אפשר לדעת מה יהיה מצבו בימים החמים שהיו, ואז צריך לצפות לנס בשלב הזה.
זאת אומרת, האפליקציה הזאת שלכם, היא מאפשרת לכם, במידה והוא לא זז ממקום למקום, לדעת איפה המקומות שכבר נבדקו, ולאט לאט לחרוש את הנושא, בלי, את המקום בלי להגיע לאותו מקום פעמיים, אלא להתקדם כל הזמן.
כן, ולא מעט מקרים של חיפושים, יצאנו, ואחרי ניתוח המצב וניתוח החיפושים בחפק, ואנחנו רואים, רגע, יש פה איזה חלל, אנחנו רואים שזה לא נסרק, ואנחנו רואים לפי צבע, לוחצים על הקו, רואים מי סרק, מתי סרקו, אז אנחנו שואלים, למה יש חלל כזה? אז יכולים להגיד שזה צרף, שזה בלתי אפשרי להיכנס לשם, או שיש שם גדר, בגלל זה לא נכנסנו, אבל אנחנו בודקים את זה, ולא מעט מקרים, אחרי שחזרנו ועשינו ניתוח של המפה, של האפליקציה, ראינו את המקום המדויק, איפה כדאי לנו ללכת, ושם מוצאים. אז האפליקציה זה בהחלט עוזרת. אז אין אף מוצא, לא המשטרה ולא אחרים, שמחפשת בפועל למיטב ידיעתנו, וגם אם כן, אין שום תיעוד. שאפשר לנתח את זה, אפשר לראות איך להתקדם ולא לעשות עבודה כולה מחד, ומאידך איפה כדאי בכל אופן לחזור.
האם אני מבין נכון? אתה נמצא שם יחד עם המתנדבים שלכם, אבל בנוסף לזה גם תלמידי מכינה הצטרפו אליכם, נכון?
נכון, מתנדבים גם מרמת הגולן,
מכינת קשת יהודה.
צועית, כן. קשת יהודה, והם עוזרים לנו, זה לא פעם ראשונה שהם יצאו, ועזרו לנו בחיפושים באזור הצפון, הם חבר מאוד רצינים, יש להם ידע גם בניווט, ותענו גם לעבוד איתם ולשלב אותם בחיפושים.
להערכתך, יש לך ניסיון כבר לא קטן בתחום המורכב הזה של איתור נעדרים, תקופה כזאת שעוברת, ואתה אומר גם מזג האוויר לא פשוט, יש סיכוי? נכון. מה אתה אומר למשפחה?
תראה, אני אומר, אסור להתייאש, אסור להתייאש, יש מצבים, אפילו פורסם בתקשורת בארץ, לפני יומיים, על הנעדר שמצאו בהוואי, אחרי 17 יום, בג'ונגל שמה, תמיד אפשר למצוא, יכול להיות שיש לבן אדם מקור מים, יכול להיות שמהסיבות שלו הוא לא רוצה להיפגש עם אנשים, משהו קרה לו, אולי איזשהו תסביט בגלל החום ובגלל המצב לחוץ, ויכול להיות שהוא לא מתמצא באיפה הוא נמצא, אבל שנמצא במקום שיש שם מעיין, שיש מים, יש פה מערות, יש אנשים שחיו גם עשרות שנים במערות, כן? אז תמיד יש תקווה, אבל אם הוא נמצא בשטח פה כל כך הרבה ימים ובחום הזה, לפי רוב הסיכויים, אנחנו רוצים לכל הפחות להתיר אותו, גם אם מדובר בגופה, להביא אותו לקבורת ישראל, אבל אנחנו רוצים להתייאש ורוצים לקוות שנמצא אותו בחיים.
מייק בן יעקב, מפקד יקל, יחידת הכלבנים לישראל, אני מאוד מודה לך, נאחל לכם בהצלחה גם במשימה הזאת, גם במשימות האחרות שאתם עושים. תודה רבה.
תודה רבה לך. שלום.
כל טוב. לפני מספר ימים התוודענו לסיפורו של עורך הדין טרק ברגות, שנעצר בחשד לביצוע פיגוע ירי, יחד עם זכריה זביידי. אנחנו זוכרים גם את הטיפוס הזה. ואנחנו שומעים שעדיין לא שונה שום דבר ממעמדו כעורך דין, אבל יש מי שמנסה לדאוג גם לסוגיה הזאת, ושלום אנחנו אומרים לעורכת הדין חיה תמר הרפז, שלום לך.
שלום לך.
אז את בעצם פונה ללשכת עורכי הדין, או לוועדת האתיקה של הלשכה, ואת מבקשת מהם מה?
נכון מאוד, אני פניתי לוועדת האתיקה של הלשכה במחוז ירושלים, וביקשתי להשעות בשלב הזה את החברות של עורך דין ברגות מחברותו בלשכה. בתור התחלה אולי הדבר הבוער ביותר זה שעורכי דין שמייצגים מחבלים, ואנחנו יודעים שזה מה שעורך דין ברגות עושה כשהוא לא יורה על אוטובוסים, זכאים לקבל איזשהו מפרט מרחבי מאוד רחב מהיישובים. וזה בטח שדבר שעשו, זה לכשעצמו עובר הרבה ביקורת.
לא הבנתי מה הם מקבלים.
יש, זה רק היבט אחד בעייתי. כמובן שכל הסיטואציה הזאת שבא בן אדם שכבר הודה בירי על ניידת משטרה, בשתי האישומים האחרים לגבי ירי על רכבים אזרחיים הוא עדיין לא הודה, אבל לפחות באישום אחד פלילי, זה לא פלילי, זה אישום חבלני על רקע לאומני, הוא הודה כבר. ברור שזה בעייתי מאוד שהוא יישאר עורך דין, אבל הדבר הבוער ביותר זה שעורכי דין שמייצגים מחבלים, שזה מה שברגות עושה ביום יום שלו, כן? כשהוא לא עסוק בפיגועים, מקבלים כחלק מההגנה שלהם, יש להם זכות לכל חומר החקירה. כאשר חומר החקירה בדרך כלל כולל אינפורמציה על מצלמות, על הגמר, על כל הדברים האלה. שזה לכשעצמו תמיד נתון לביקורת, כי לך תדע לאן הם מעבירים הלאה את המידע הזה. ולגבי עורך דין שאנחנו כבר יודעים שהוא מחבל בעצמו, זה שהוא יוכל להמשיך להגן על מחבלים ולהמשיך לקבל חומר כזה, זה הרי דבר שהוא בלתי אפשרי.
את מעלה כאן נקודה מאוד דרמטית. זאת אומרת, מעבר לזה שאנחנו מרגישים סלידה מהמציאות שבה עדיין מי ש... הודעה במעשה כזה עדיין הוא עורך דין, את מעלה כאן נקודה מאוד בעייתית ביטחונית. בדקת את זה בהיבט הביטחוני מול מי שאמור לטפל בסוגיה הזאת, ובכלל מי אמור לטפל? זה משרד לביטחון פנים, משרד המשפטים, מי אמור לטפל בדבר כזה? במידע כזה שזולג דרכו.
בנושא הזה של איך המידע הזה עובר לעורכי דין של המחבלים, אני לא טיפלתי, זו סוגיה גדולה שצריכה להיפטר בבית המחוקקים לטעמי, אבל לפחות עורך דין כזה, ששוב אני אומרת שכבר ידוע עליו שהוא עצמו עוסק בפעולה חבלנית, שלפחות הוא יהיה מנוע מהגישה לחומר הזה, ושוב זה רק היבט אחד של הדברים. כל הסיטואציה הזאת שבה הוא בעצם, אני הייתי צריכה להגיש את הבקשה להשעיה שלו, למרות שלוועדת האתיקה יש את כל הפרורגטיבה והסמכות לפעול באופן עצמאי, כאשר היא סבורה שאיזשהו עורך דין חרג מהנועל ולהשעות אותו, וזה משהו שהיא עושה, עורך דין מושעים כל הזמן. אז העובדה שצריך היה לפנות אליה, והם לא ביצעו את הפעולה הזאת לבד, היא לכשעצמה אומרת דרשני. שהרי נבחירים לשכת עורכי הדין הכריזו רק לפני כמה זמן שהם ישביטו את מערכת המשפט, כי לא נראית להם עכשיו חקיקה שהיא חקיקה של הכנסת, כן? שזה בכלל לא משהו...
לא, אבל כאן את מכניסה לנו כאן שני נושאים גדולים ועצומים לכפיפה אחת, אני לא בטוח שזה ממש...
התכוונתי להראות את הצביעות, כן. שעל זה הם קמים על הרגליים האחוריות, שלא התכוונתי להרחיב בזה, ועל זה שמחבל הוא ממשיך להיות עורך דין, זה לא מקומם אותם. כוונתי ברמה הזאת של הדברים.
את הגשת את הבקשה שלך מתי, ותוך כמה זמן דברים כאלה מטופלים בדרך כלל?
הגשתי את הבקשה בסוף השבוע, אני יודעת גם שהיא התקבלה. אני מצפה לתשובה בימים הקרובים.
יש אפשרות אבל למשוך אותך לפי הנהלים, או שיש תקופה סד מסוים של זמנים שצריך לעמוד בו?
לא, לצערי אין להם סד של זמנים שהלשכה מחויבת לתת תשובה. הלשכה לא מגבילה את עצמה בדרך כלל, כן, כתבה הדברים, אז היא לא הוציאה לעצמה מגבלות על תוך איזשהו פרק זמן.
אגב, יאמרו לך, אולי יאמרו לך, תשמעי, בואי נחכה לסוף המשפט של הבחור, הוא עצור, ולכן פחות או יותר אפשר לומר שהיכולת שלו להיות גורם בעייתי, ומסוכן, היכולת הזאת קצת מצטמצמת כי הוא כרגע בתוך תא מעצר. בואו נחכה לסופו של המשפט ואז נכריע. מה תגידי להם?
ראשית, עצירים יכולים גם להשתחרר. עד תום המשפט כמעט אף עציר, אולי אצל עצירים ביטחוניים זה קצת אחרת, אבל כמעט אף עציר לא עצור עד תום המשפט שלו. וגם אצל עצירים ביטחוניים יש מקרים שמשחררים אותם, במיוחד אם זה עצירים מקושרים, כמו שני החברה האלה, זכריה אזבדי ודרק ברגות, שהם בכירים במשרד ברשות הפלסטינאית. אבל הנקודה שחשובה פה, היא שהמניע העיקרי לעובדה שלא פעלו נגדם את תמי, זה עובדה שאנחנו מתקרבים למועד הבחירות בלשכת עורכי הדין, שכידוע לנו עומדים להתקיים ב-19 ביוני. וזה פשוט מאוד, כפי הנראה, פעולה שהיא לא תהיה פופולרית כרגע, להשעות עורך דין, כרגע האוכלוסייה, הקול הערבי הוא קול מאוד חזק בלשכה, והוא קול מאוד גדול, שמתמודדים נוטים לחזר אחריו. ולכן העובדה שבנסיבות האלה בדרך כלל משאים עורכי דין, כן? ואין סיבה שבמקרה של טרק ברגות ההתנהלות תהיה אחרת, היא כרגע כן אחרת שוב בגלל החשש לפגוע בקול הערבי, לטעמי. אני לא רואה שום הבדל אחר שיכול להניע פה.
אבל את רואה איזשהו תקדים שבו כאשר לא הייתה מערכת בחירות לרשות, לרשות הלשכה, תקדים שבו כן טיפלו במקרים דומים שכאלה?
תראה, המקרה של איתמר בן גביר ושל עורך הדין נוספת מחברון, שזה כמובן מהצד השני של המפה.
כן.
אבל שם הם היו מואשמים בעבירות שאלף הם בוצעו כשהם היו קטינים. ב' הייתה עליהם עבירת התיישנות, וג' זה עבירות שאני ממקלון, זה כל מיני עבירות של הפרת סדר, התפרעות וכן הלאה, שנח עליהם אפילו חופש הביטוי. באותו מקרה הלשכה נעמדה לרגליים האחוריות שלה וסירבה לתת להם אז את הרישיונות. עד כדי כך שהיה צריך לקחת אותם למערכת המשפט ולחייב אותם לקחת רישיונות. אז לא ייתכן שפה הלשכה עוברת על הדברים לסדר היום. עכשיו היה מקרה של עורך דין בירושלים שהסתבר שהוא גנב סכומים במיליוני שקלים מלקוחות וגם מבת משפחה קרובה מאוד. ובאותו מקרה ישאו אותו לפני תום החקירה. שלא לדבר על תום החקירה, כשנמצא השם ישאו אותו לצמיתות. אבל גם במקרה שלו, לדוגמה, לא חיכו עד סוף החקירה. אז מה קורה כאן? כאשר מדובר בעבירות מדרגת חומרה כזאת, הרישיון מושה?
לפחות, אבל ישנו מנגנון של השעיה זמנית.
בוודאי, כל הזמן מפעילים אותו.
טוב, אנחנו נחכה יחד איתך לתגובת ועדת האתיקה, במידה ומתקבלת איזושהי הודעה מצידם, כמובן נשמח להתעדכן ולהתעדכן.
אני אשמח להתעדכן, בסדר גמור.
עורכת הדין חיה תמר פז, תודה רבה לך על הדברים, כל טוב.
כל טוב.
שלום. שבע שנים לאחר שנחקק חוק הדיור המוגן, עדיין לא נקבעו התקנות שיגדירו את התנאים הפיזיים, הבטיחותיים, התברואתיים, הסביבתיים, כל מיני דברים שכל כך נצרכים בדיור המוגן בישראל. המשמעות היא היעדר פיקוח שיוכל להיות גם מחייב על בתי דיור מוגן, ואלה קמים בזה אחר זה בכל רחבי הארץ. אנחנו רוצים לומר שלום ליושב ראש עמותת דיירי הדיור המוגן, אברהם בר דוד, שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
אז מה, לא מגינים על הדיור המוגן?
א', תשמע, מגינים על הדיור המוגן מאוד מאוד קשה. כל תהליך לוקח תהליך ארוך, כי בסך הכל הדיור המוגן התחיל בארץ ללא כל חוקים. יצרו סוף סוף חוק בשנת 2012. גם החוק הזה לא היה ניתן לממש אותו עד, כי היו שם המון לקונות בתוך הדחוק, כולל למשל הדבר הדומיננטי שהצלחנו אחרי 7-8 שנים לטפל בזה, שאנחנו גם נקבל בטוחה על הכסף שניתן פה כביקדון או כהלוואה לבעלים, מעבר לתשלום החודשי. וצריך לעשות תקנות. הצרה היא שכדי לחתום תקנות, אתה צריך או שר משרד הרווחה, או לעתים גם שני שרים, גם שר הרווחה וגם שר הבריאות, וכתוצאה מכך זה נמרח, כי כנראה שהזקנים זה לא דבר חשוב לאלה שקובעים את החוקים.
לא הבנתי, כדי להסביר בדיוק מה מותר, מה אסור, מה צריך, מה מחויב, במה מחויבים בעלי בתי הדיור המוגן, צריך שתוקם איזושהי ועדה מאוחדת של משרד הרווחה ומשרד הבריאות?
לא, לא, מה שקורה, משרד הרווחה מכין את התקנות שלדעתו צריך לכתוב אותן, ולברות כמובן בדיקה של משרד המשפטים, שאכן זה כתוב מבחינה משפטית וזה נכון מבחינה חוקית. ואז אם יש תקנות שרק משרד הרווחה צריך לכתוב, למשל לקבוע את הנושא של איך בודקים חוסן כלכלי של דיור מוגן, כי אין כזה היום דבר. טוב, אתה ואני יכולים להחליט שאנחנו רוצים לבנות דיור מוגן ולא בודקים לנו חוסן כלכלי. בבתי אבות בודקים חוסן כלכלי. אבל מה, הבדלו בבתי אבות, חלק גדול מהדיירים הם על חשבון המדינה. בדיור מוגן כל אחד על החשבון שלו. ולכן זה לוקח זמן. והיות אנחנו בקליפות לא בעד ראשונות.
ואז אחרי שמשרד המשפטים בוחן את זה משפטית, זה עוד צריך לעבור בדיקה של משרד הבריאות?
לא, לא, יש כאלה שלמשל לא, למשל זאת אני חושב שאמרתי חוסן כלכלי, זה משרד הרווחה, אבל צריך ששר הרווחה יחתום. עכשיו, אם השר הרווחה עסוק בדברים אחרים, אז הוא חותם על זה, חצי שנה אחרי זה, שנה אחרי זה, זה לא חשוב מותי. אם נניח מדברים על נושא שנקרא מרפאה בדיור מוגן, יכול להיות שלמשרד הבריאות יש סי בתוך העניין, ואז מחכים גם ששר הבריאות יחתום. אז עבר אחד חצי שנה, ועבר השני חצי שנה, והנה כך עברנו 8 שנים מאז חוקק החוק.
איך זה
מה שקורה.
תסביר לי רגע איך זה נראה בפועל. זאת אומרת, כאשר אנחנו רוצים לבחון את המצב כיום. אז אנחנו שומעים על מקרים של התעללות, זה כמובן מגיע מיד לכותרות ומשטרה וכל המאומה. אבל בשוטף, התקלות שנגרמות מזה שאין תקנות, איך זה נראה בפועל?
לא, אני אגיד לך ככה. קודם כל, אתה לדעתי כאן הרבבת שני תחומים.
אוקיי.
מה שאתה שומע על המכות ודברים מסוג זה, זה לא בדיור מוגן. בדיור מוגן, בסופו של דבר, החיים טובים לאנשים שגרים בו. חוסר ההוראות או התקנות שחסרות, גורמות לא מעט, הייתי אומר, עוגמת נפש לדיירים, כי חלק הגדול הזה נוגע דווקא בעלויות הדומיננטיות, כמה צריך לעלות, מה אני צריך לקבל בשביל הטיפול הזה, מה אני צריך לקבל בשביל התשלום הזה. אבל פה, בדיור מוגן, יש לכל מי שזקוק וזכאי לקבל מטפל, יש אותו מטפל, ולכן פה אתה לא יכול לצמוע את הבעיות של המכות, כי המטפלים הם מטפלים אישיים של האנשים. אבל כמובן, כל מי שגר, בנוסף לכל התשלומים האלה, יש לו גם תשלום על המטפל. ועל המטפל גם בא הבית, אומר, גם אני רוצה כסף על זה. רק על זה לבד, היה לנו 2 דיון. בדרך כלל זה לא נגמר בתקנות, זה נגמר בזה שהיינו בבית משפט. אלה הדברים שמפריעים. מפריעים לאנשים שמשלמים הרבה על דברים שאולי לא צריך לשלם בכלל. הדוגמה הטיפוסית, שכר דירה. בארץ הזאת, אף אחד ששוכר דירה לא משלם שכר דירה. גם אם אתה שוכר דירה ב-40,000 שקל. עכשיו, אנחנו פה משלמים שכר דירה שלא, שמובלע ביניהם, וכתוצאה מכך, שכר דירה משלמים מע"מ, שזה לא קיים בארץ, רק בדיור מוגן משלמים שכר דירה. למה זה פטנט שלנו?
לא הבנתי.
פטנט של ישראל.
מה היה צריך להיות התשלום לפי המקובל בעולם?
לא, תראה, אני מדבר לפי מקובל בארץ, עזוב אותי מה מקובל בעולם, כל אחד עם העולם שלו ועם הפטנטים שלו. בארץ מקובל שאם אתה שוכר דירה, אתה לא משלם על שכר הדירה מע"מ. לדיור מוגן, הדבר הזה שנקרא, הרי באתי לפה לגור בדירה, אין לי מעמד של שוכר, אין לי מעמד של כלום בתחום הזה, ולכן גם מובן בא משרד המע"מ ואומר, וואלה, יש מה זה עסקה, ולכן תשלם על זה מע"מ. אז כדי רק שתבין, היום יש הרבה מאוד אנשים שרוצים להיכנס לדיור מוגן. מפחידים אותם העלויות. אם מדינת ישראל הייתה מתייחסת לרגע ברצינות לדיור מוגן, שהייתה אומרת איך פותרים את הבעיה, ואני כבר אמרתי כמה פעמים איך הפתרון ניתן, בסך הכל היה עולה לכל אחד מהדיירים שנכנס לדיור מוגן בין 2,000 ל-5,000 שקל לחודש. אתה ברור לך כמה אנשים היו נכנסים היום לדיור מוגן? וזה, אין לזה החלטות, איזה תקנות, וזה לא כתוב בחוק.
והדברים האלה להערכתך אפשר לקבע אותם, רק צריך פשוט שהשרים, זה יהיה אכפת להם.
זה בדיוק, זה רק הבעיה. ברגע של שרים יהיה אכפת, ברגע, תראה, אתה יודע מה, הרבה פעמים אני יושב מופתע שיותר קל לדבר ולשכנע בחלק מהדברים את הבעלים מאשר את הרשויות. וזה פשוט חבל. זה פשוט חבל. כי הבעלים, אנחנו כשגיוונו כרגע את הנושא שנקרא בטוחות, יצרנו בעיה לא פשוטה כלכלית לבעלים, והם הסכימו. עכשיו, לפי דעתי, אם אנחנו התחלנו לטפל לפני כשנה, הנושא שנקרא המעם בדיור מוגן, אם הכל יילך חלק ותהיה לנו ממשלה בזמן, והשרים יתייחסו אלינו בזמן, ייקח שנתיים, כי ככה זה עובד. ובינתיים, בשנתיים האלה, כמה אנשים לא יוכלו יותר ליהנות מזה? יש מין תופעה כזאת שבגיל מסוים האנשים מחזירים ציוד. כן. ואז הם לא יהיו פה, למרות שנלחמים עם זה כבר 6 שנים, 8 שנים, כמה כאלה כבר יכלו ליהנות ולא, זה מה שקורה. צר לי, אבל זה המצב.
אבל אתה מדבר על הנושא הזה של המע"מ, כי זה מה שאתם מתעסקים בו כרגע. יש עוד דברים ספציפיים שראוי להכניס לאותם תקנות?
בוודאי. בוודאי, תראה, יש אפילו דברים שיש חוק עליהם וגם זה לא מקוים. למשל, הנושא שנקרא מס, איך קוראים? ארנונה. בחוק בארץ כתוב שברגע חביב שאתה סוחר משהו, דירה, מי שמשלם את הארנונה משלם מי שגר בדירה, לא מי שבא לדירה. ומי שגר בדירה, אם אני ניצול שואה ויש לי הנחות, אז אני הולך לרשויות שאני צריך להם את המס, ואני אומר להם, תו, זה מה שמגיע לי כנכה, וזה מה שמגיע לי כניצול שואה וכו' וכו', ונניח ניקח מספרים, מתוך 300 שקל שהייתי צריך לשלם, אני צריך לשלם רק 180. חלק מהבתים עדיין, רובם כבר הבינו, חלק מהבתים עדיין מתעקשים ונמצאים בתהליכים משפטיים איתנו, על זה שאומר, לא, אני משלם בשבילך את המע"מ. לכן אני משלם את המע"מ במלוא ערכו, אין הנחות, ועוד לוקח על זה מע"מ. זאת אומרת, אם במקום 180 שקל לשלם לרשות, אני משלם 360 שקל לבעל הבית. למה זה? כי אין איזושהי החלטה, ואין יכולת עקיפה, משום שאם אין את כל התקנות, אין יכולת עקיפה.
והדבר
אתה נשמע לי קצת מופתע, אני מבין.
לא, אני בהחלט מופתע. כמו שאתה אומר, 7 שנים חלפו, והדברים הכל כך פשוטים האלה לא מסודרים. זה מוזר, זאת אומרת, למה לא נשמע צעקה ברחובות על הדבר הזה?
כי אנחנו, אני אגיד לך, הייתי אצל חבר כנסת אחד, אמרתי לו, תשמע, אנחנו 15,000 דיירים, שכולם חיים על חשבונם, ורוצים לטפל בזה. אז אמרתי, תשמע, 15,000 חיילים, אתם אפילו לא שליש מחבר כנסת אחד.
מנדט.
זה המשקל הסגולי שלכם בחדר. זו התשובה שקיבלתי מחבר כנסת שיושב בכנסת וצריך לייצג את הציבור. אז אם זאת התשובה, מה אתה מצפה?
זה טוב, נו, להגיד שזה...
אבל אנחנו ממשיכים להילחם, אנחנו לא יעזור כלום.
תאמר לי, יכול להיות שאולי הם אומרים לעצמם, כשבן אדם מגיע לדיור מוגן, אז אמנם אולי אין את התקנות הכוללות, אבל יש חוזה ארוך עם הרבה מאוד סעיפים, ואולי כל הדברים האלה שאתם מבקשים, הכל כתוב שם, אז אחד יש לו את פלוס כזה, אבל מינוס כזה, השני אומר פלוס אחר, אבל יש לו מינוס אחר, ואז אתה עושה חשבון באיזה בית, איזה דיור מוגן אתה מעדיף להיות, לפי מאזן היתרונות והחסרונות של כל מקום.
מה שאתה אומר זה נכון, זה חוזה אישי בין הבית שאתה הולך לגור בו לבין הדייר, אבל גם בחוזה אישי כזה יש כמה חוקים שמחייבים חוזים כלליים במדינה, וכתוצאה מכך, אם זה לא ברור, יש חוק. עכשיו, כשבא דייר ונכנס לדיור מוגן, הוא מחפש פתרון לחלק האחרון של חייו. הוא מתוך מגמה להיכנס למקום, הוא ימצא שם חברים, יהיה לו שם ביטוח, ביטוח, זאת אומרת, בטוחה שלא יכולים להיכנס פנימה, אלא רק בפיקוח, יהיה שם מצב רפואי, אבל למשל, בדיור מוגן יש מרפאות, וכתוב יש טיפול רפואי 24 שעות, גרים 460 איש, לא מחייב שזה דווקא יהיה רופא, אז יש כאלה שיש להם, יש כאלה, בסדר, אני מבין את זה, אבל אם החוק היה מתייחס לזה קצת כשאתה בבית אבות, כתוב כמה שעות רופא צריך להיות בשבוע על כל 50 איש. למה החוק כזה לא יכול לתפוס פה? ואז בעלי הבית יעשו שיקול, כדאי להם או לא כדאי להם. לא אמרתי שכל אחד שרוצה להפעיל לפתוח חנות, פותח חנות ולא חשוב אם יש לו קונים או לא.
מה זאת אומרת?
בסדר, מקובל גם פה, אבל יש דברים בסיסיים.
יכול אדם כמוני לעמוד במרפאות האלה ולקבל אנשים מבוגרים ולטפל בהם? בלי להיות רופא?
כן, יש רופאים שעושים את זה, יש דיורים מוגנים שיש רופא, ויש לא חשוב כמה שעות בשבוע, ויש כאלה שיש רק אחות. למה? כי כתוב שצריך להיות שירות רפואי 24/7. שירות רפואי זה אחד שבחור קיבל הסמכה בנושא של שירות רפואי. זה לא אומר רופא. עכשיו, כשמישהו פה בשתי... מה שקורה לאנשים מבוגרים, אתה יודע, יש תופעה כזאת משונה. הם נהיים יותר ויותר חולים. ולהרבה פעמים קורה להם שבעיה היא באמצע הלילה. אז אתה מקבל טיפול אצל אחות. במקום, אולי צריך להיות רופא. אם היה כתוב בחוק שחייבים את זה לציין, יש רופא או אין רופא, או כמה שעות רופא, או מחייבים לפי כמות הדיירים בכל בית כזה, כמה שעות רופא צריך להיות על שבועיות, הבעיה הייתה פתורה. ולא אכפת לי שבית א' יבקש על זה יותר כסף, השני פחות, כי זה בחירה אישית של מי שנכנס בפנים. אבל דברים צריכים להיות מוגדרים, וברגע שדברים מוגדרים, אז הכל בסדר. גם על הכביש יש פס לבן, וזה מוגדר מי יכול לעבור, מי צריך להיות בצד הזה, מי צריך להיות בצד הזה. אז מדי פעם יש אחד שעובר לצד שני, אז יש מזה תאונה. פה התאונות הן כאלה שאלה לא יכולים לעבור לצד שני, ומה שיש לו ממול, הכל לא עובד, זה הכל.
אברהם בר דוד, יושב ראש עמותת דיירי הדיור המוגן, אנחנו נאחל לכם, קודם כל שתהיה, נאחל לכולנו שתהיה ממשלה מתישהו.
הלוואי, ואני אנסה לסדר את זה שלא רק שלנו יהיה טוב, גם כשאתם תיכנסו לדיור מוגן, יהיה לכם הרבה יותר קל.
תודה רבה על העבודה הזאת שלכם, אברהם בר דוד, תודה רבה לך על הדברים. יום טוב.
יום טוב, תודה.
בעוד מספר ימים יתקיים באוניברסיטת בר אילן טקס הענקת תואר דוקטור לשם כבוד למייסד ארגון שלווה, הרב קלמן סמואל, שלום לך.
שלום וברכה.
קודם כל, ברכות.
איך אומרים ברכות? ברכות למי שנותן את ההוקרה הזאת לשלווה. זה מדהים.
אנחנו רק נציין, זה על פועלך ארוך השנים למען קהילת בעלי הצרכים המיוחדים, גם למען החברה בישראל בעצם, ואני רוצה בעצם להיזכר בהתחלה, בעצם כל המיזם הזה התחיל באיזה תוכנית לשעות אחר צהריים, שהיו בו 8 ילדים בדירה סחורה, נכון?
בהחלט, 6 למעשה.
6. איך זה התעצם לממדים כל כך אדירים?
אם אתה יכול להסביר לי את זה, אני אשמח לשמוע. הדבר הזה התחיל... יש לנו ילד שלנו, הוא היום ילד בן 42, אבל בזמנו היה בן 11 חודש, הוא נפגע מחיסון משולש בירושלים בטיפת חלב, יחד עם הרבה ילדים אחרים במשך חצי שנה של בעיות, ב-77, וכל אחד הציע לאשתי להוציא אותו מהבית, והיא סירבה, והיא אמרה יום אחד בבחיות לקדוש ברוך הוא, שאם אי פעם הוא יחליט לעזור ליוסי שלנו, היא תקדיש את חייה לעזור לאמות אחרות עם הבעיות שלהן, וביום בהיר, בגיל 8, אישה חירשת, מורה בבית ספר לחרשים בירושלים, פרצה את חומת החסימה לתקשורת, והוא הבין שאותיות שהיא מסמנת לו בידיים, זה שולחן שהוא נוגע בו, והמילה שולחן לימדה אותו עוד כל 22 אותיות, ועל הבסיס הזה מורה לתקשורת, לימדה אותו לדבר עברית, סינתטי, אבל דיבר עברית, פתאום הילד היה לו תקשורת, גם לנו לא, וגם לא לעולם החיצוני, ומלכי יושיב אותי ואמרה לי, הגיע זמן תשלום, אני כבר הייתי בתחום המחשבים, אבל התחלנו בקטן, ב-1990, עם 6 ילדים, כמו שאתה אומר, בדירה סחורה בשכונת הנוף בירושלים, ואני תמיד אומר, כנראה לקדוש ברוך הוא יש חוש הומו, היום אנחנו משרתים 2,000 אנשים בשבוע מלידה עד זקנה, וזה סייעתא דשמיא, זה הכל.
2,000 אנשים מגיעים למרכז שלווה ומקבלים שם טיפול, סיוע, זה בלתי הגיוני, בלתי נתפס.
ואם אני אגיד לך שלמעלה מ-100,000 אנשים מגיעים למרכז החדש כל שנה שלא קשורים לתוכניות, אבל באים לאכול בקפה שלווה, באים לכל מיני כנסים שלהם, ויש פה דבר מדהים שאנחנו קוראים שילוב הפוך, שהציבור הרחב בא בגלל המקום יפה ובגלל שיש להם שירותים שם, והם לא באים בשביל הילדים, אבל מה שקורה זה הופך להיות באמת מרכז קהילתי מדהים.
עכשיו אני רוצה לשאול אותך, כשאתה עשית פרויקט כל כך אדיר, איך אתה מרגיש עם העובדה שרוב הציבור הישראלי נחשף לשלווה רק בעקבות הלהקה, בעקבות האירוויזיון? איך אתה מרגיש שהיה צריך את החלון הזה של הרייטינג כדי שהחברה הישראלית תכיר את הארגון ותכיר בארגון?
פה אנחנו לעולם לא חיפשנו רייטינג, אנחנו פועלים יום יום, עוזרים לאנשים, באמת לא מעניין אותנו דברים אחרים, ומי שהיה צריך לדעת ידע. העובדה של להקת שלווה פרצה את הדרך הזו, זה דווקא רק עוד תוכנית אחת בשלווה. אנחנו מאמינים ביכולות, מנסים לא להסתכל על מוגבליות, ובכל תוכנה ותוכנה מעצימים את אנשים ככל שנוכל. בלהקה, זה כמו שכולנו יודעים, זה פרץ החוצה בזכות כוכב הבא ואירוויזיון, וזה נפלא. ואין ספק שהשם שלווה מוכר היום בצורה אחרת לחלוטין, בזכות הלהקה הנפלא. אבל לעולם זה לא עניין אותנו בקשר, לא, זה אף פעם לא ידע הגעה שלנו.
איך בכלל נולד הרעיון להקים להקה? כי בעצם, אם זה להקה מקומית, שבאמת היא עושה בשביל אירועים בתוך שלווה, אז זה הגיוני, אפשר גם ככה לעגל פינות בהתייחסות להיבט המוזיקלי. אבל פה באתם במשהו עם דרישה שהוא יעמוד ברף של כל להקה אחרת. איך מגיעים עם האומץ הזה לדרוש דרישה כזאת?
זה התחיל באמת, כמו שאתה אומר, בדבר פנימי, לפני 13 שנה, הגיע אליי צעיר בשם שי בן שושן, רצה לעבוד בתחום של המוזיקה, כבר היו לנו תוכניות, ראיתי בחור מאוד מעניין, לקחתי אותו, ולאט לאט הוא עבד. להגיד לך שלפני 13 שנה יכלנו לראות את התוצאה? לא. אבל עבדנו מקצועי, עבדנו בנאמנות, לקחנו כל אחד שהראה כישרון מוזיקלי, ופיתחנו אותו, והגענו לרמות שאנחנו גאים בצעירים האלו, וזה הרבה הרבה עבודה של שי, של צוות, ואנחנו גאים ושמחים שהם פרצו את הדרך, ולעולם לא הסתכלנו, כמו שאמרתי, על המוגבליות. ניסינו סך הכל להצים אותם ככל שניתן. וכנראה שזה בא למוזיקה, יש פה איזשהו שוויון שמי שמוזיקלי הוא מוזיקלי.
עד כמה בעקבות האירוויזיון גברה התעניינות סביבכם בעולם?
מה שקרה אחרי האירוויזיון, תוך רבע שעה, הבי-בי-סי הבריטית פרסמו איזה טוויטר, ותוך רבע שעה 20 דקות היו כבר 60 אלף צפיות. זה גדל בצורה מדהימה, ולא יודע אם זה 500,000 או 600,000 היום, אבל גם כאן, גם אירוויזיון, יש מיליונים של צפיות בקטע של הופעה של הקצ'ל ובאירוויזיון. זה הלך ממש, כמו שאומרים, ויירל, וההתעניינות הכי גדולה מאוד. אנחנו במקום גז שמים ברייקס, אנחנו מבינים שאי אפשר לעשות הכל, ולאט לאט 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 אנחנו עובדים עם אנשים מצוינים, טדי הפקות שניהלו את הכוכב הבא, עוזרים לנו בכל הנושא, ושומעים על הצעירים ומקדמים.
בעקבות החשיפה הזאת יש גם אולי קריאות בחול להעתיק את המודל של כל הארגון?
תמיד היה קריאות כאלו, אבל המערכת של ארגון כל כך גדולה ומתקדמת. אנחנו יושבים במרכז של 22 אלף מטר מרובע, ואתה צריך להיות שם לראות את זה, להבין מה זה. אז כל אחד לוקח מאיתנו מה שהוא יכול. קוראים לזה מרכז למצוינות, וכל אחד מה שנוגע לו לוקח, ויש הרבה אגודות וגורמים בחומים משנים רבות שיזדו מוסדות או תוכניות שלנו אצלם. אבל אנחנו לא יסדנו במערכות שלווה, אבל זה כל הזמן קורה, גם דרך אגב מכל העולם, משלחות מסין, מהודו, מאוקראינה, מכל אירופה, זה לא חדש, מרוסיה, זה דברים נפלאים שקורים. הלהקה התפרסמה,
כן. יש תוכניות לעתיד, דברים שעדיין לא התחילו לגמרי וזה עומד לקרות, או שמה שצריך כרגע זה לפתח את הקיים?
ודאי שצריכים לפתח את הקיים, ודאי צריכים לשמור על יכולת לנהל את זה באיכות, ולא לתת שום דבר להוריד את זה, אבל ודאי, יש גם דברים ומחשבות, ואיך אומרים, בואו נראה מה מתפתח ואיך, אבל בטוח שאנחנו לא רצים לאף מקום.
הרב, עוד מעט הדוקטור, דוקטור לשם כבוד, כמו שאמרנו, הרב קלמן סמואל, תודה רבה לך. על כל מה שאתם
אני,
עושים
למען נקודה. אני רוצה, תודה, אני רק רוצה לציין שהדבר הזה, זה אולי אני מקבל, אבל זה לא לי, זה לכל עובדי שלווה וכל הבנות שירות לאומי וכל הצוות ומתנדבים ואנשים הנפלאים שמחזיקים את המקום. זה דבר שבן אדם אחד לא איזה יכולים לעשות. במקרה, אני זה שומד בראש ומקבל את זה, אבל אני מסתכל על הדבר הזה שממש ממש של שלווה.
במקרה, או שלא במקרה. תודה רבה רב סמואל, כל טוב.
תודה, תודה.
שלום, ביי. שלום. עד כאן יומן לפי שעה, תודה לאורחי היומן הזה, לחברת הכנסת מירב כהן, לשמעון ריקלין, לדוקטור אדי כהן, למייק בן יעקב, לאברהם בר דוד, לעורכת הדין חיה תמר הרפז, לרב קלמן סמואל, לכם על ההאזנה, עשו בחיילים טובים, בשורות טובות, להשתמע.